טוב, ובכן, ובכן קהל קדוש, מאחר, שלום, מאחר ורבים לא היו בשבועות האחרונים, אנחנו נחזור על הכל. אני רוצה להתקדם בחומר. ובכן, אנחנו בשורות הרחבות, בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 11. כן, בשורה הרחבה ה-11, יש שורות צרות ויש שורות רחבות, ואנחנו בשורות הרחבות, השורה ה-11. לקראת סוף השורה כתוב שאלו רומיים. המצטן. נפלא. כל הכבוד. ראיתם איך שהיא מצאה מהר? שאלו רומיים. אתם זוכרים שאנחנו עסוקים תמיד בשאלה מאיכן שואב האדם את האינטואיציה של הנצח. ואז אמרנו שמה שנקרא האינטואיציה של הנצח נקראת אצל חז"ל בשם תחיית המתים. פשוט שתבין, כן? של הנצר. כלומר, תחיית המתים זאת מציאות שאין לנו מושג בה, משום שמעולם לא חווינו חיים ללא מוות. כלומר, מה הם חיים ללא מוות? אין לנו מושג. לכן הדיבורים על תחיית המתים הם קשים מאוד. קשים מאוד לתפיסה. אבל אפשר לקלוט מן המציאות איזושהי אינטואיציה של החיים האלה, כלומר, אינטואיציה של איזה ממד נצחי בתוך החיים החולפים שלנו. עד כאן זה ברור? ואנחנו ראינו שההתחברות הזאת אל הנצח משתנה לפי השואל, לפי האדם. האם מדובר ב... עברי או ביהודי או במין. כן, בינתיים ראינו שלושה מעגלים. המעגל היותר פנימי העברי, יותר חיצוני יהודי, עוד יותר חיצוני המינים. מה יש עוד יותר חיצוני מהמינים? גויים. הגויים, נכון? מי זה סתם גויים בימי חז"ל? הרומאים. לכן פה כתוב שאלו רומיים. אתם רואים שזה פה הולך במעגלים קונצנטריים, כלומר שווי מרכז. שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה רגיל בשיחות עם רומאים, עם פילוסופים וגם עם הקיסר הדריאנוס. אז פה זה סתם רומיים, כן? שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה. פה הם שואלים אותו שאלה כפולה. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים ויודע מה שעתיד להיות? זה פה שאלה חדשה. מה ההבדל בין שתי השאלות? מחיי מתים, מה? תגיד, מה אתה רוצה להגיד משהו? אז אני... את רוצה לענות או לא רוצה לענות?
אחד מתייחס לאדם,
אחד מתייחס לקדוש ברוך הוא. מה מתייחס לאדם? מה מתייחס לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. ויודע מה שעתיד להיות, זה הקדוש ברוך הוא. נכון? שניהם זה הקדוש ברוך הוא. אבל יש הבדל מהותי בין שתי השאלות.
מה אם חייב
לשים לעולם,
לעולם חדש,
יכול להיות בו? אני לא רואה סיבה לעשות את ההבדלה הזאת. אני אגיד לכם את התשובה, אני רוצה להגיד את התשובה. מחיי מתים זה אומר שהעולם אופטימי, שאין שום דבר אבוד, אפילו המוות יש לזה תיקון. מחיי מתים יודע מה שעתיד להיות, זה לאו דווקא אופטימי, אבל זה אומר שיש כיוון. כלומר, אם אפשר לדעת מראש מה שעתיד להיות, זה אומר שיש כיוון להיסטוריה.
אפשר לכוון את ההיסטוריה.
וזה אומר שאני יכול לפחות לקחת אחריות על ההיסטוריה, גם אם בגדול אינני מפתח השקפה של תקווה. זה מובן? כלומר, השקפה של תקווה זה מאוד מאוד אופייני ליהודים. כן, היהודים מאמין שהכל טוב. ואם לא הכל טוב, אז הכל יהיה טוב. ואם הכל יהיה טוב, אז חייב להיות שגם המתים יחיו. כי לא ייתכן שהמוות יהיה דבר רציני. כי המוות זאת סתירת הלכי היותר גדולה לכל תקווה. כן, היה איזה יהודי אחד, רחוק קצת מיהדות, אבל אמר משהו דומה. הנרי ברגסון. הוא גם אמר, כשהוא ראה את התורות החדשות המדעיות של דרווין וספנסר, אז הוא פיתח מזה שיטה פילוסופית. הוא טען שבתוך החומר הדומם יש תנועת חיים נסתרת, ותנועת החיים הזאת היא זו שמחוללת את העולם. היא זו שמקדמת את העולם מהדומם אל הצומח, מהצומח אל החי, מן החי אל האדם, מן האדם אל הנשמה, ומן הנשמה עד כדי כך בסוף הוא אומר שאפילו המוות ינוצח. מה שנקרא ההתפתחות היוצרת, l'evolution créatrice, כן? ככה אומרים בערבית. זאת אומרת, הוא הבין שיש איזה מין תנועת חיים כזאת שבסופו של דבר עתידה לנצח גם את המוות. אז השאלה פה היא שאלה כפולה. השאלה יותר גדולה, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים? כלומר, התקווה הגדולה הזאת, האופטימיות המוחלטת הזאת, מניין לכם? ב', גם אם לא נקבל את הדעה של היהודים שיש תקווה, אבל מי אמר שיש בכלל כיוון? זאת השאלה הכפולה. נכון? ואני יודע שיש פה אנשים בחדר שאין להם דף, ואני מבין למה, שהרי יש דפים סתם מיותמים על גבי השולחן. הנה, שם היהודי היקר הזה, אין לו. עוד אחד. עוד אחד. לך יש, אז זהו, אז לא אכפת לך מאחרים. יש עוד מישהו שאין לו? כולם יש, טוב. טוב, בואו נראה תשובתו של... כן. בוודאי, אם יש כיוון להיסטוריה, אז יש משמעות כלשהי לעולם. אז נכון שבגדול בסוף יהיה רע, אבל בינתיים אני יכול קצת לנהל את העניינים. אם הוא יודע מה שעתיד להיות, אז זה סימן שיש כיוון לכל מה שמתרחש. ואני חלק מן התופעה. אז בתור חלק מהתופעה אני יכול לקחת אחריות. אני יכול גם לא לקחת, אבל יש משמעות לנקיטת האחריות. כלומר, צריך להבין, הרומאים היו מומחים גדולים לפוליטיקה. הפוליטיקה זה אומר שלוקחים את העולם ברצינות. יש מה לעשות פה. הפוליטיקה זה התעסקות בחיים המדיניים של החברה בכלל. אם אין משמעות לשום דבר, אני עוזב את כולם ומתרכז בתחום שלי הפרטי, היקר לי.
מתנתק,
נכון. מה שאין כן, אם אני מבין שההיסטוריה זה משהו רציני, אז הפוליטיקה זה חשוב, אז אני לוקח אחריות על העולם. נכון?
אבל למה הבחירה?
יש אנשים שאומרים שעוד 20 שנה אין מה לחפש פה בעולם. התנאים האקלימיים יהיו כאלה שזהו, הלך על המין האנושי.
אבל למה הבחירה מן היודע? לא קובע,
זהו, אם היינו אומרים קובע, אז באמת אין משמעות למה שאני עושה. כי זה לא תלוי בי. יודע הכוונה שיש משמעות לתהליך, אבל לא הוא הקובע, אני הקובע. אני מציע שאנחנו נראה את תשובתו של רבי יהושע בן חנניה ואת התגובה של הרומאים לתשובתו. מאיפה אני יודע את כל זה? זה כתוב פשוט. בואו נראה. אמר להו. מה זה להו?
להם.
זה ארמית, כן? נשים לב שאנחנו לומדים פה בשפה הארמית. הארמית הבבלית. אמר להו. תרווי הוא, שניהם, מן המקרא הזה, שנאמר, ויומר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, העם הזה וזנה. כלומר, אם הנך שוכב עם אבותיך וקם, זה אומר שמשה יקום לתחייה, שוכב וקם. וזה שהקדוש ברוך הוא אומר, העם הזה וזנה, זה אומר שהוא יודע מה שעתיד להיות. ודילמה, מי אמר שצריך לשים את הפסיק אחרי וכאן? בזה דנו לפני 8 שורות, כי הראיה הזאת הובאה כבר לפני 8 שורות בדיון עם המינים, ושם דנו, אני חושב, בערך 13 דקות ורבע על השאלה הזאת. לא, באמת, אני לא צוחק. לא אשמתך. זה אפילו אשמתי שאני לא מוכן לחזור. אבל באמת ראינו מה ההיגיון שיש בהצבת הפסיק אחרי וקם, שזה לכאורה במבט ראשון נראה מגוחך. אז הם אמרו, לא, ודילמה אולי צריך לקרוא וקם העם הזה וזנה. כלומר, הם אינם מקבלים את הקריאה הזאת, והם אומרים, צריך לקרוא לך שרואים אבותיך. לא וקם, וקם הולך על העם הזה. אמר להו, אז הוא ענה להם, נקוטו מיה פלגה בידיכו. לפחות תתפסו חצי ממה שביקשתם, די יודע שהוא יודע מה שעתיד להיות. כלומר, מה אומר לנו רבי יהושע? לא הצלחתי לשכנע אתכם בשני המבוקשים, אבל הדבר השני, אתם מוכרחים להודות. מאוד משונה הסיפור הזה. מה הסיפור הזה מגלה לנו? שהרומי איננו מסוגל להפנים את מושג התקווה.
תחיית
המתים, שהיא הפסגה של התקווה. כלומר, התפיסה היא בגדול, במקרו, כמו שאומרים, היא פסימית. במיקרו יש מה לעשות, יודע מה שעתיד להיות. כלומר, יש מדע נקרא סוציולוגיה. מדע הסוציולוגיה צופה מראש מה שעתיד להיות. מה יעשו בני אדם ב-30-50 שנה הקרובות? אפשר? אבל בגדול אין לאן להגיע. איך אמר פעם פול ולרי? הוא אמר, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. כלומר, אתה תפעל מעשה ציוויליזציוני גדול. זה יצליח במשך 1,000 שנה. נו, ואחרי 1,000 שנה? ייעלם. בסדר? זאת אומרת, בגדול, במאוד גדול, אולי עוד מיליארד שנה. אבל בסוף אין תקווה. השמש תשרוף את כולנו. עוד מיליארד שנה.
אמרת 20.
כן, טוב, זו השאלה. אני זוכר שדיברתי לפני כמה חודשים, יצא לי להיפגש עם אחד האנשים החשובים במשרד החוץ הצרפתי. שאלתי אותו, אתם לא חוששים מפני העלייה של האסלאם בצרפת? אז הוא אמר לי, מה הם עושים? אמרתי לו, כן, אבל אתה פותר את הבעיה ל-20 שנה, אבל מה מעוד 100 שנה? הוא אומר, 100 שנה, למי זה חשוב? מעניין. כלומר, תפיסה כזאת שלא יכולה לראות לדווח ארוך מדי. אצל היהודים השאלה תמיד היא נשאלת, טוב, אם אני עושה את זה היום, מה יקרה מזה בעוד 3,000 שנה? זה שאלות של אברהם אבינו. אברהם אבינו שאל שאלות כאלה. ברור? אז זה מה שנאמר כאן. נקוטו מי הפלגה בידייכו. תיקחו לפחות חצי בידכם. ויודע מה שעתיד להיות. זה המקסימום שהרומאי יכול להגיע אליו. עכשיו, המקסימום הזה הוא די טוב. כי יוצא לפי זה שהרומאי מתמחה בבניין העולם. יש, אני רוצה להביא לכם שני מדרשים.
היהודי מתמחה בתקווה?
כן. וזאת הבעיה. היהודי... לא, יש, נכון, זה לא במקרה. יש אגב בעיה קשה מאוד אצל היהודים, והיא מסוכנת מאוד. והיא שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ומפני שעם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה, הוא מרשה לעצמו לדחות את הפתרון. כמה שיותר, אפשר לדחות. ממילא, יש, אנחנו... בסוף, אז מה אתה עכשיו רוצה לזוז? כן? אצל הרומאי צריך עכשיו להשיג. כן? כלומר, המטרה היא העולם הזה. אני רוצה להביא לכם שני מדרשים. מדרש אחד שהוא סיפור, והמדרש השני שהוא דרשה. כן, בבקשה. אני מוכרח לצעוק קצת כי המזגן עושה רעש אימים. טוב, בסדר, אני לא מתערב. אני רק הסברתי את ההתנהגות שלי. כן, מה אתה רוצה? אגב, אתם משכנעים אותי לא לגור בתל אביב. כן. מה אתה אומר?
אני הייתי חושב שמיניות
הצלויות
כן
יהיה להם
כזה
תפיסה חזקה לעתיד. לא. 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 יש להם האמונה בכלל אותו דבר. אני רוצה להסביר את הנקודה. אצל הנוצרים, זה יש הרכבה מאוד מוזרה של אופטימיות ופסימיות כאחת. פסימיות, כי הם באים מהעולם היווני-רומי, ואופטימיות, כי הם שאהבו את זה מהיהדות. ואז יוצא משהו מאוד משונה. בוא תשווה לרגע בין המשיחיות היהודית למשיחיות הנוצרית. המשיחיות היהודית אומרת שיש מספיק נתונים בעולם הזה כדי להביא לעולם יותר טוב. כלומר, אם אנחנו נעשה מה שצריך, יש לנו תוכנית אופרטיבית, בסוף אנחנו נשנה את העולם והעולם יהיה יותר טוב. זה המשיחיות היהודית. המשיחיות הנוצרית אומרת ככה, העולם רע, אין לו תקווה, אבל האלוהים מבטיח שבסוף הוא יטפל בזה. זה חיצוני. זה קצת אפילו, זה מגי. זה מגי, כלומר, יש איזה הארי פוטר שבבוא הזמן יבוא ויטפל בבית. אבל העולם מצד עצמו אין לו תקווה. אין אחריות. ממילא גם אין אחריות. מובן מה שאני אומר? אגב, אני יודע בוודאות שיש בנות שהגיעו עכשיו לשיעור ושאין להן דף. אז אפשר לקבל. יש עוד מישהו שרוצה, רוצה? מישהו, היא? בבקשה. עוד מישהו רוצה? יש? רוצה? רוצה? כן? אולי מחר לא יהיה. תקנו היום. רק היום. הרעיון למשל, הנה דוגמה יפה מאוד, הרעיון בית המקדש ירד מהשמיים, נכון? הכת הראשונה ביהדות שאמרה את המשפט הזה היו האיסיים, שמהם באו הנוצרים. מעניין, הכיוון הזה הוא כיוון פרוטו-נוצרי. קצת קשה מה שאני אומר, אבל האמת אהובה מכל. טוב, ובכן, תראה, יש מדרשים שדברים על אופציה כזאת של אפוקליפסה. כלומר, העולם יגיע למצב כל כך גרוע שיהיה איזה מין גילוי מן השמיים והכל, אבל זה תמיד נתפס בתור אופציית מחדל. זה כישלון. אם לא נעשה מה שצריך, אז אנחנו נכריח את הקדוש ברוך הוא להתערב ישירות, אבל זה תעודת כישלון, לנו ולא, כביכול.
אין לנו על מי להישען, אמרת לנו.
כן, זה משפט נורא. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. קטסטרופה המשפט הזה. כן, הרי איפה זה מופיע המשפט הזה? במסכת סוטה, נכון? בסוף, מה, בסטיקרים?
בסטיקרים אני רוצה לראות אותו.
כן, כן, ודאי. ודאי. אבל מהסטיקרים זה הוא עתק למשנה במסכת סוטה. זה מה שנקרא העתק הדבק. ובמשנה, במסכת סוטה, יש שם תיאור של הצרות של עם ישראל מאז החורבן. אז יש רשימה של צרות, ובסוף, בסוף הרשימה כתוב על מי יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. ואז יש רשימה חדשה של צרות נוספות. ובסוף הרשימה השנייה גם כן כתוב על מי יש לנו להישען, על אבינו שבשמיים. ככה זה קורה 4 פעמים. מה זה אומר? מדוע יש צרות חדשות? בגלל שאחרי הצרות הראשונות, במקום לעשות משהו, אמרת צריך להישען על אבינו שבשמיים. להישען, ספמיה. כן. מובן? טוב. בואו נחזור עכשיו לעניין שלנו. לא, שני מדרשים. הלו, הלו.
מדרשים, דרשה.
אחד סיפור, אחד דרשה. הסיפור מובא בבראשית רבה. מסופר, המדרש מספר על איזה רומאי שעשה סעודה לכל בני הכפר. היה חי בכפר, הזמין את כל בני הכפר, ובכללם היהודים שישבו בכפר. עשה סעודה מלאה בכל טוב, וכאשר הביאו לפניו את האוכל, הוא טעם את אחד הסלטים, וזה לא היה מטובל כמו שהוא רצה. אז הוא הפך את כל השולחן. שאלו אותו היהודים, בשביל מאכל אחד אתה הופך את הכל? אמר להם, רואים שאתם יהודים. כי לכם יש עולם הבא. לכן לא כל כך אכפת לכם. אבל לי יש רק עולם הזה. זה צריך להיות מושלם. עד כאן הסיפור. זה נכון. ראיתם פעם במוסד היהודי הנפלא המכונה שטיבלך?
שטיבלך.
לא שטיבלר, אלא שטיבלך. זה בכף. שטיבלך זה בתי כנסת של החסידים. עכשיו, אחד מהמרכיבים ההכרחיים של השטיבלך, שזה צריך להיות קצת לא נקי וקצת לא מושלם. זאת אומרת, חייב להיות שיש בלטות שבורות או פורמייקה שהיא התקלפה. לא ייתכן אחרת. וריח של הרינג שנשאר מסעודה שלישית. עכשיו, השאלה היא, למה זה ככה? האם בגלל שאין כסף? יש כסף. האם בגלל שלא מסודרים? תיכנסו לבית, תראו שהבית מסודר. אבל יש כנראה איזה מין הקפדה על כך שזה לא יהיה מושלם. מה, אנחנו נתייחס כל כך ברצינות לעולם הזה? לכן, הייתי אומר, יש איזה מין דווקאיות, שזה חייב להיות קצת דפוק. כן? ברור. מה? לא באמת, לא רוצים את העולם הזה. עד כאן הסיפור. דרשה. גם בבראשית רבה. מדרש בראשית רבה. על הפסוק וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז המדרש שמה מתעניין בכל מילה ומילה של הפסוק הזה. לא, זה לא פה. אני קורא בבראשית רבה. כתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז המדרש מתעניין בכל מילה ומילה של הפסוק, וגם מתעניין בוו של המילה והנה. היה אפשר להגיד, הנה טוב מאוד. מה זה? והנה טוב מאוד. אומר המדרש כך. הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. טוב, כולנו מסכימים, מלכות ישראל. טוב מאוד. והנה טוב מאוד, זו מלכות רומאים. שואל המדרש, וכי מלכות רומאים טוב מאוד הוא? איך זה יכול להיות? אומר המדרש, כן, בוודאי שטוב מאוד. משום שדורשת דיקיונן של בריות. כן.
דיקיונן.
לא, דיקיון. דיקיון. מה זה דיקיון?
דיקיון.
לא, לא דיוקם, אלא דיקיונן.
איך אתה מעיין את זה?
דלת, קוף, יוד, וו, נון.
דקדקנות.
לא דקדקנות, דיקיון. דיקיון זאת מילה ביוונית, אז אל תחפשו בעברית. יפה. שהחידוש של הרומאים זה תורת המשפט. דיקיון, דיקה, אלה דיקה. מי זה דיקה?
דיקה, זה
אלת המשפט, נכון? אל המשפט. זאת אומרת, אומר המדרש, יש יתרון לרומא. מה היתרון של רומא? שרומא המציאה את תורת המשפט. עכשיו, המדרש שואל, ואיך אתה יודע שזה כזה טוב? שנאמר, מביאים פסוק, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. כשאומרים אדם, מתכוונים בדרך כלל לעם ישראל, נקרא אדם. כשאומרים ואדם, מתכוונים לרומא. כן? כלומר, זה אבי אדם, אדם אותיות אדום, אותו דבר. זה מי שדואג לזה שהעולם יהיה מיושב לציביליזציה. יש מישהו שמטפל בזה. לוקח את זה ברצינות. הוא אין לו שמיים, יש לו ארץ. אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. מישהו שלוקח את זה ברצינות. צריך כביש, יאללה, הוא יוציא את הכביש. זה כתוב בבראשית רבה. יש אדם ואדם. כי הרי השם של רומא אצל חז"ל זה אדום. אדום זה אותיות אדם. מה ההבדל? אבל זאת אומרת, יש פה תוספת על האדם המקורי. האדם המקורי זה האדם העליון שבא בגן עדן, זה מין העתק של האדם המקורי. במדרשים אנחנו רואים שרומא מכוונת כנגד הלבוש של האדם הראשון, התוספת. כן, זאת אומרת שהרבה פעמים ברומא מתעסקים יותר בהופעה האסתטית החיצונית. יש למשל במסכת עבודה זרה נאמר שפעם ב-70 שנה עושים חגיגה ברומא ושם מצפים את הרחובות בשיש. אומר המהר"ל מפראג, למה מצפים את הרחובות בשיש? כי ברומא מה שחשוב זה איך שזה נראה.
זה
אסתטי. אסתטי. בדיוק. טוב. בית המקדש. נכון, נויו של עולם זה בית המקדש. זה משהו אחר. זה במצב שהעולם מתוקן. אז יש התאמה בין הפנים לחוץ. ואז כל יופי, כל אסתטיקה, בא מן המקדש. כן, זה נושא רחב. כן?
יש...
אז זה טוב מאוד, כי הם מטפלים במשפט. אני אסביר מה זה המשפט הרומי. הרי אצל חז"ל, רומא מכונה פעמים רבות בשם מלכות הרשעה. מה הבא שלך?
יש לי הרבה
שאני אסביר. לא, אבל אני באמצע להסביר משהו, אתה מפריע. אתם שמה בפינה. כתוב, איפה הייתי? מלכות הרשע. כן, רומא מכונה מלכות הרשע. למה היא נקראת מלכות הרשע? בגלל הפורמליזם של החוק. כלומר, החוק איננו מתחשב באופן אבסולוטי במוסר. יש ביטוי בלטינית, דורה לקס, סד לקס. החוק הוא קשה, אבל זה החוק, נכון? חוק הגרביטציה, למשל, קשה, אבל הוא החוק. מי אמר את זה? ז'ורז' ברסנס, נכון? נכון, הוא אמר. La loi de la pesanteur est dure, monsieur. אז בקיצור, דורה לקס, סד לקס, החוק הוא קשה, אבל זה החוק. מה הכוונה של הדבר? למשל, אחד הדברים שהמציאו הרומאים, זה המושג של חזקת 3 שנים. למשל, אדם יושב בקרקע, הוא מחזיק בשדה 3 שנים. אחרי זה בא הבעלים של השדה, הוא אומר, הלו, זה שלי. אומר לו התושב החדש, סלח לי, אתה לא התלוננת במשך 3 שנים, זה שלי. זה החוק הרומי. עכשיו, למה החוק הזה הומצא? למה הרומאים חידשו את החוק הזה, שאם אין תלונה במשך 3 שנים, זה הופך להיות של הבעלים החדשים.
פרס לחיילים,
נכון? זאת אומרת, חיילים רומאיים היו צריכים לקבל פנסיה אחרי השירות הצבאי הארוך, אז אמרו, תיקחו אדמות מהאנשים שנכבשו. עכשיו, יש בעיה, זה שייך למישהו. כן, אבל במשך 3 שנים זה לא בעיה לחייל רומאי למנוע את הגישה אל בית המשפט. אז למה שלא תגזול ממנו ישר? אי אפשר לגזול ממנו ישר, כי זה צריך להיות חוקי. לכן סודר חוק. כן? אתה אומר שהתיישבת פה באופן חוקי? לא נורא. אני אסדר חוק שזה לא חוקי שאתה יושב פה, יהיה מסודר. ועכשיו אתה בשטח צבאי סגור, למרות שקנית את המקום כחוק ונשלחת על ידי הממשלה. לא, סליחה, סתם נסחפתי. עכשיו, יש פה שאלה. עכשיו, אז למה חזל אומרים שזה טוב מאוד? כי אמנם לעומת החוק המוסרי של היהדות, זו רשעות. אבל לעומת הברבריות של העולם הפגני הקודם, זאת בוודאי התקדמות. לכן זה משהו שהוא אמצעי. זה נמצא בין המוסר של היהדות לבין הברבריות המוחלטת של העולם הפגני. אז באמצע יש משהו שאפשר להגיד עליו, והנה טוב מאוד. דורש דיקיונה של בריאות, שלפחות זה יהיה לפי החוק. אז ליהודים זה לא מתאים. פורמליזם של החוק לא מתאים ליהודים. אבל הרומאים זה די טוב. לכן אומר התלמוד, שאין בן דוד בא, עד שתתפשט מלכות הרשעה על כל העולם, 9 חודשים. כלומר, יש צורך בהתמערבות של כל כדור הארץ, כהקדמה למשיח בן דוד. כלומר, זה שכל העולם כולו הופך למערבי היום, יש בזה יתרון מסוים. יש סילוק של הברבריות הקודמת. להגיד שזה בסדר, זה לא בסדר. כי יש לנו תביעות מוסריות עליונות מזה. אבל לפחות התקדמנו למשהו. כן. בן, בבקשה.
מה עם ההתמערבות של האנשים בארץ? חלק מהתהליך או של...
המתמערבים פה?
כן.
לא שמתי לב.
איך זה בתוך כל המגרות
העולמית? יש הרבה מה לדבר על זה. לא, לא, אתה צודק, אבל זה אני לא יכול. זה דורש הרבה. כן. אבל בין נדר, נטפל בזה. בסדר? נדבר על זה.
יש לי שאלה שאולי תחת משהו.
תנסי.
מה
הכוונה
של
היהודים? הפורמליזם של החוק אומר שגם אם החוק מנוגד למוסר, צריך לקיימו. למשל, מדינת ישראל, יש לה אינטואיציה מאוד מניעה בזה. אנחנו המדינה הראשונה, אני חושב הראשונה, שקבעה בספר החוקים שלה שחוק לא מוסרי לא מקיימים. מעניין. זה חוק של מדינת ישראל. הפקודה בלתי חוקית בעליל, כל הסיפור הזה. פקודה בלתי חוקית בעליל. למה היא בלתי חוקית בעליל? כי היא לא מוסרית. זה מעניין. טוב. אוהב צדקה ומשפט, לא רק משפט.
לא, אבל המשפט זה אותו משפט ש...
לא, זה משפט שלנו, אנחנו... יש לנו משפט שלנו. המשפט העברי. מה, להשמיד את המקנה של המלאק? אם אתה הרגת את התינוקות, אז למה להרוג את המקנה? זה להרוג את המלאק? זאת פקודה מוסרית בעליל. זה ביעור הרע מן העולם. להילחם ברע זה דבר נפלא. אז זו שאלה בפני עצמה. בשביל זה, בלי הנבואה אני לא יכול לדעת. אם כי גם המלאק, יש דברים שגם בלי נבואה אפשר לראות. כן, אני זוכר, היה גוי אחד רשע, אדולף היטלר, ימח שמו. הוא אמר שכשהרמן ראושניק שאל אותו, מדוע אתה שונא את היהודים? אז הוא ענה, כי אי אפשר שיהיו שני עמי סגולה. אי אפשר שיהיו שני עמי סגולה. כלומר, השנאה הזאת היא שנאה עצמותית, שלא, שום דבר לא ירווה אותה. כן? לא להיות נחמד ולא להיות לא נחמד וכו'. אז זה, אתה לא צריך להיות נביא כדי לזהות שמה את הרע המוחלט. למשל. כן? טוב. מה?
בעניין המשפט.
כן.
ההפרדה הזאת שאתה עושה, זה יכול קצת לבאר אותה בצורה כזאת שהיה מלכות דוד, והיה באמת משפט מדיני, משפט מדיני, כמעט משפט הלכותי.
כן.
המשפט המדיני היה שונה מהמשפט הרומאי שיש לך?
בוודאי.
לחלוטין?
בוודאי. אפשר גם לנתח את זה. יש ניתוחים היסטוריים של הדבר הזה. למשל, אתן לך דוגמה מעניינת. כולם מכירים את הסיפור של כרם נבות. כרם נבות, הישראלי. והשאלה היא, מה לא בסדר בהתנהגות של מלך ישראל שם? כן? אחאב, מלך ישראל, אומר, אני צריך גן ירק, זה קרוב לארמון שלי, אפשר בבקשה לקנות? לא, אני לא מוכר לך. אז אומר, אז הוא בדוקה מהסיפור הזה, אשתו אומרת לו, תגיד, אתה לא יודע למלוך? אני בת מלך מצידון, אני אראה לך איך מולכים פה. ואז הוא עושה איזה קומבינה, הורגים את נבות, והוא בא לרשת את הקרם. לכאורה, אין שום בעיה בהתנהגות של מלך ישראל. מה, הוא לא יכול להפקיע? המלך יכול להפקיע, לא?
הוא המלך.
הוא המלך.
גם אם הוא לא
צודק,
הוא המלך.
לא, אבל זה אחת מזכויות המלכות, זה הפקעת רכוש.
למה להרוג?
מה?
למה להרוג?
לא, גם לי להרוג. למה הוא יצר בכלל להגיע לזה שהוא יהרוג את נבות וימצא איזה קומבינה? לכאורה, הוא רוצה את המקום, את הקרם של נבות. הוא אומר לו, שמע נבות, עם כל הכבוד, אני המלך פה. אני מפקיע ממך את זה, נקודה.
לפי החוק הישראלי,
אני מדבר לפי החוק התנכי. הרי הדבר הזה קרה בתקופת התנך, אם אני רוצה להזכיר לך, כן? בזמן אחאב מלך ישראל. התשובה היא שהיה ברור שגם בממלכת ישראל הצפונית שבה עבדו לבעל, היה ברור לחלוטין שהמלך לא יכול לעשות דבר כזה, למרות סמכויותיו. כי הוא יכול לעשות הפקעת אדמה כמה שהוא רוצה לצורכי הממלכה, הוא רוצה לבנות כביש למשל, אבל לצרכיו הפרטיים אין לו, רבע זכות, למרות שזה סמוך לארמון שלו. נכון? זה הדבר ברור. דבר שבמשפט הרומי אתה יכול לשכוח מזה. במשפט הרומי המקורי, לא יודע אם אתם מכירים, זה, מישהו פה למד תולדות המשפט? זה כדאי, כן? לפי החוק המקורי של רומא, כשאדם, למשל, היה לו חובות, שילם את כל הכסף שיש לו, עדיין יש לו חובות. הנושה יכול לתבוע את הריגתו של בעל החוב. לא, עושה, בעל החוב יכול לתבוע את הריגתו של זה שחייב את הכסף, ואם יש כמה נושים, מתחלקים בגופתו. אתה יכול לתת את זה לכלבים, לא יודע. לפחות זה שווה כסף קצת, נכון? זה החוק הרומאי המקורי. לומדים את זה, אגב, בפקולטה למשפטים. כן. Son cadavre. כל אחד לקריאנסייה, שכן פרנסון. כן. לא, לא, זה לא בישראל, זה ברומא. טוב שהבנת.
במדינת ישראל, לפי איזה חוק אנחנו פועלים? לפי איזה חוקים אנחנו
פה במדינת ישראל? לא, לפי החוקים של אהרון ברק.
של?
אהרון ברק.
זה לא לפי החוק הישראלי.
כאילו. בכאילו. טוב, לא נכנס לפולמוס עכשיו. איפה החברה שלך, זו שכל הזמן מתווכחת? מאיה, איפה היא?
היא היום מופיעה בשמה.
הייתה צריכה להגיד שלא יכולה להופיע. כן, מה אתה אומר?
אני אומר שגם לפי החוק העברי יש את הסור. אני חושב שפעם אחת הרב דוגמה של
ומי אמר שזה יותר צודק? מי אמר שהראייה הנסיבתית היא יותר צודקת?
לא רואים את הרוצח הורג בפועל, אפשר להרשיע אותו. אפשר גם להרשיע אדם שלא הזהירו אותו קודם.
נכון. טוב מאוד. טוב מאוד. אתה רוצה להרוג סתם אנשים?
לא, אבל אתה...
מוצאים כל מיני דרכים כדי לא להרוג.
אבל
ירבו
רוצחים בשוק.
אה, אז זה הלכה בעצמה אומרת. אם יש הרבה רוצחים בשוק, אז מבקשים מהמלך להתערב.
ואז איך הוא פותח את הבעיה עם החוק הבאים?
לא, לא, בדרכים שלו. מה שצריך. ברור? זה צריך להבין. המשפט היהודי, העברי, הוא בנוי משני ראשים. כן? הוא ביספלי קוראים לזה. טוב, בואו נתקדם קצת. דיברנו הרבה על הרומאים, אבל זה לא הסוגיה. בואו נתקדם. יש, מלבד הרומאים, יש סוג אחר של זהות, שזה לא יהודי ולא גוי, וגם לא על הגבול בין יהודי לגוי. זה משהו שפעם היה קיים, והיום כמעט ולא קיים. זה השומרוני. בימי בית שני, השומרונים היו חלק משמעותי של החברה בארץ ישראל. בימינו זה כמעט חסר המשמעות. אבל זה היה קיים פעם. היום, כן, באמת. קוריוז, כן, לפעמים, כן, קצת רוצים. מה? לא, קורבן פסח, משהו. מי? מה, שומרונית?
לא
מכיר.
כן?
קוטים. סמריקה.
אבל הם באים מרשע.
אני רוצה להגיד משהו. השומרונים נקראים אצל חז"ל גם בשם קוטים. השומרונים, כן. שומרוני? אני לא יודע, איפה זה יפודי את הצרפתית? סמריקה?
ככה,
יש לי
נבואה שאתה יודעת
כן? אנחנו נבדוק אותך. תגידי לו איך אומרים בצרפתית, אני לא יודע. היא אמרה משהו כמו סמריקה.
כמו שאומרים, the good Samaritan.
נכון.
טוב, זה בא מהאבנגיליון, מה אתם רוצים?
אבל הם נוצרים או
לא? מה פתאום?
הם יותר קוראים ליהדות
מה שאתם
יודעים.
מה פתאום? טוב, בקיצור. יהדות. יהדות שומרונית. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו על השומרונית. אני רואה שהיום זה לא יעבוד. למשל, כשהיו הבחירות ברשות הפלסטינאית, אז גם השומרונים שגרים בשכם השתתפו בבחירות. הבעיה שהבחירות היו בשבת. ואז הייתה הוראה מפורשת של ערפאת, שבשכם ייתנו עוד שעתיים להצבעה בשביל שהשומרונים יוכלו לבוא להצביע.
הם
שומרים שבת? הם אומנם לא יהודים, אבל הם שומרים שבת. לא. לא, תקשיבי. הם לא יהודים, אבל הם שומרים על היהדות. זה משהו קצת משונה. עכשיו, יש בתלמוד הרבה פעמים ויכוחים עם השומרונים, או עם הקוטים. בוויכוחים האלה, אחד הדברים שנידונים זה נוסח התורה שלהם. הנוסח של התורה אצלם שונה מנוסח התורה אצלנו. יש להם כמה שינויים. למשל, אחד הדברים שכתובים אצלם בעשרת הדיברות, במקום הדיברה העשירית לא תחמוד, יש פסוק שלם שאומר שצריך להקים מקדש בהר גריזים. למשל. כן, כי אצלם זה מאוד מרכזי, לא ירושלים, אלא הר גריזים בשכם, זה העיקר. טוב. אז יש אחד מגדולי החכמים שמתווכח כל הזמן עם, עם השומרונים, זה רבי אלעזר ברבי יוסי. אז פה הנה הוא מופיע. סליחה, אני דילגתי פה. בוא נקרא. התמרננה, נאמר גם כן, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות, שנאמר אינך שוכב עם אבותיך וקם וכו'. אני רוצה להגיד שזה לא רק דרשה שנאמרה כלפי הרומאים, זה גם דרשה פנימית שלנו. עכשיו אני ממשיך. תניה, אמר רבי אליעזר ברבי יוסף. זה מלמטה, מספרי 2, 4, 6, 8, 11 שורות, תניה. תניה, אמר רבי אליעזר ורבי יוסף, בדבר זה זייפתי ספרי קוטים.
מינים.
כתוב מינים, אבל הגרסה האמיתית בכתב יד זה קוטים. לכן אני אתן לכם את כל ההקדמה הזאת על השומרונים. כי אם לא, לא הייתם מבינים למה אני כותב את זה. אני אומר את זה. בדבר זה זייפתי. הביטוי זייפתי, הכוונה, הראיתי את זיופם של. כלומר, רבי אליעזר ברבי יוסי רצה להתווכח עם המילים, עם הקוטים, ולהראות שתורתם מזויפת. יש כמה מקומות בתלמוד שאנחנו רואים את הוויכוחים האלה על הנוסח השומרוני של התורה. אז בדבר זה זייפתי ספרי מילים שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה. אמרתי להם, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה. הרי הוא אומר, היכרת תיכרת הנפש ההיא, עוונה בה. אז בואו נראה איך הוא מבין את הפסוק הזה. היכרת תיכרת הנפש ההיא. איך אפשר להבין את זה? נגיד בעולם הזה. כן, איך השומרוני יסביר, כרת לנפש. הכוונה שהורגים את הבן אדם הזה, למשל, כן? אבל אחרי שהורגים אותו, יש המשך. עוונה בה. מה, אחרי שהוא מת, יש לו עוד עוון? סימן שיש חיים אחרי המוות. נכון? לכן הוא אמר, היכרת תיכרת בעולם הזה. עוונה בה לאימת, למתי? לאו לעולם הבא, וכי לא, לא נצטרך להסביר, לא נהיה מוכרחים להסביר שהכוונה העולם הבא. עד כאן הטענה של רבי אליעזר ברבי יוסף. טענה שצריך להתבונן בה. כן? אז אני שוב רוצה לחזור על האופן שבו הוא אומר את זה, כי אנחנו נראה שזה בעייתי מה שהוא אומר. אני חוזר. הוא אומר, היכרת תיכרת הנפש ההיא, עוונה בה. אם נקבל את הפירוש של השומרונים, שאומר שיקרת תיקרת הכוונה בעולם הזה, איך נסביר שאחרי שהכרתנו בן אדם מן העולם הזה, עדיין עוונה בא? סימן שיש עוד חיים אחר כך. עד כאן דברי רבי אליעזר ברבי יוסף. מובן? טוב. לא, זה הפסוק. זה פסוק בתורה. במדבר פרק תדבר. איך אני יודע שזה במדבר פרק תדבר? זה כתוב בצד. נכון?
אולי ניקח רק רגע. יש תנ"ך שנשאר פה מהתקופה המאושרת שבה למדנו את ספר בראשית.
אתם רוצים את שמות? אני לא חושב. מה, נמאס לכם מהגדות חז"ל?
לא, לא, לא.
אבל אנחנו רוצים לדעת
את המשך הסיפור.
בהזדמנות. מה זה לעומת הנצח? אני קורא כאן בספר במדבר פרק ט"ו פסוקים למד ולמד א'. פסוק למד, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר השם בזה ואת מצוותו הפר. היכרת תיכרת הנפש ההיא, עוונה בה. זה פה. עכשיו אני שואל את השאלה, מה עשה הבן אדם המסכן הזה שכל כך הולכים נגדו? הפסוק מאוד לא ברור. מה הנפש אשר תעשה ביד רמה? מה הוא עשה ביד רמה? מה זה דבר השם בזה ואת מצוותו הפר? הפסוק סתום. אנחנו לא מבינים מי הוא האיש שעליו מדובר כאן. האמת היא שבזה נחלקו גדולי התנאים, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, לדעת על איזה סוג בן אדם מדובר. אבל יש פה מישהו שמסיבות השמורות עם התנ"ך רוצים לכסח לו את הצורה. אז הכיסוח מתבצע בשני שלבים. שלב ראשון, היכרת תיכרת הנפש ההיא. שלב שני, עוונה בה. אם כן, אומר רבי אליעזר ברבי יוסי לשומרונים, אתם מוכרחים להניח שיש פה המשך התעללות בבן אדם גם אחרי מותו. אם אומרים, יקרת הנפש ההיא, ואחר כך אבון אבא. עד כאן דברי רבי אליעזר ברבי יוסי.
זה שמחלקים אותו לכלבים.
זה במשפט הרומי.
זה התעללות אחרי.
מה אכפת לו? אדם מת, מה אכפת לו אם אוכלים אותו, לא אוכלים אותו. עכשיו, אנחנו נראה שההסבר הזה שנותן רבי אליעזר ברבי יוסי הוא מתאים לשומרונים, אבל הוא לא מתאים ליהדות. ולפעמים בוויכוחים עם החיצוניים, לפעמים אנחנו אומרים דברים שמקובלים עלינו, ולפעמים אנחנו עושים בלוף. זה אחד המקרים של הבלוף. כי אנחנו נראה שהמסורת הפנימית של היהדות מפרשת את הפסוקים האלה אחרת. כמובן. נשאלת השאלה, האם יש כאן לוח שאני יכול לכתוב עליו? היה פה לוח פעם. הנה הוא. יש מאחורי הווילון? לא, לא, לא. שאלה נוספת, האם יש שם טוש? יש שם טוש. אה, זה לא טוש. יש מחיק? האם יש מחיק?
נמחק?
זה נמחק?
זה צריך
להתמחק.
אבל
היא... נמחקה מספיק כבר, זה ימחק.
האמת היא עם הצטון זה יש פה משהו או לא?
היא מביאה
אני אעזור לה אני אתלב מי אני טוען אגב שהלוח הזה נרכש בגלל לחצים שלי אני לחצתי שיהיה פה לוח, אבל אחרי שיש, אם ואין טוש, אז מה זה טוב?
יש רק מגזת?
טוב. עד שזה יגיע, נמשיך בטקסט. אמר לי, אני קורא עכשיו מלמטה שורה 2, 4, 6, 8. שמונה שורות מלמטה, איפה שכתוב א' למד. אמר לי רב פפא, לאביי. רב פפא? מה קרה? מה קרה? מה הבעיה? מה קשה? זה כל כך קשה? וואו. אני משתדל ללכת לאט.
לא, אבל אם זה קשה, זה מה שזה כתוב שזה.
כן, זה ארמית.
לכולנו זה קשה.
כן. לא נורא, לא נורא, נסתדר בלי בזה. מה? לוח לפחות יש. לא, אנחנו פשוט לומדים ארמית ביחד. א' למד זה אמר לה. כן, כמו אמר לה. רב פפא, יש אדם שקוראים לו רב פפא. אחד האמוראים.
לא שומרים.
לא, בכלל לא שומרון. הוא משלנו.
למה אומרים רב פפא לאביי?
רב פפא אמר לאביי.
ומי זה היה פה שומרוני?
השומרוני בכלל לא מופיע פה. הוא אומר, אני דיברתי עם השומרונים. אמרתי להם, ככה אומר, רבי אליעזר ורבי יוסי, הוא דיבר עם השומרונים.
אוקיי. אתה יודע שיש פה דיאלוג?
לא, לא, לא. עכשיו, רב פפא ואביי חיים משהו כמו 300 שנה מאוחר יותר, והם דנים על הסיפור הזה. אמר לי רב פפא לאביי, ולמה להו תרוויו מעיקרת עיקרת? למה הוא הלך לחפש את אבון הבא בתור עולם הבא? הוא יצא להגיד, עיקרת, תיקרת, הרי כתוב פעמיים, נכון? עיקרת, תיקרת. אז עיקרת בעולם הזה, תיקרת העולם הבא. נכון? למה הוא הוסיף את אבון הבא? שאלה טובה? אני אסביר. אפשר לקבל את הטוש? טוב. זה עובד? טוב, אתם רואים פה שלושה הסברים לפסוק. רבי אלעזר ורבי יוסף מסביר כך. רבי אלעזר ורבי יוסף מסביר כך. תיקרת תיקרת בעולם הזה, עבונה הבא לעולם הבא. זה שיטתו של רבי אליעזר ורבי יוסי בוויכוח שלו עם השומרונים. שואל רב פאפה את אביי, מדוע רבי אלעזר ורבי יוסי הסתבך כל כך? הוא יכול היה להגיד, תיקרת בעולם הזה, תיקרת העולם הבא. למה צריך עוון הבא? אומר לו אביי, הסיבה שהוא לא עשה את זה, כי הם היו עונים לו. כן? אין הוא הוו אמרי לה, הם היו אומרים לו, דיברה תורה כלשון בני האדם. במילים אחרות, זאת צורת הלשון העברית. כן? זה כמו שאומר, אם שמוע תשמע, כן? בו יבוא, היו היה. אז בזה זה שהכתוב חוזר על עצמו, זאת לא ראיה לכלום, משום שדיברה תורה כלשון בני האדם. זאת הסיבה, אומר אביי לרב פאפה, שרבי אליעזר ורבי יוסף לא דרש בצורה הזאת. כתנאי, הדבר הזה בעצם נחלקו בו התנאים. מי הם התנאים? רבי עקיבא ורבי ישמעאל. בוא נראה, הכל כתוב. היקרת, תיקרת. היקרת בעולם הזה, תיקרת לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. הנה, רבי עקיבא, הוא אומר באמת שהיקרת זה בעולם הזה ותיקרת זה לעולם הבא. כלומר, ההצעה שהייתה לרב פאפה היא באמת שיטתו של רבי עקיבא.
ואז מה
התשובה
לעוון הבא?
רק רגע, אתה שואל שאלה יפה, מה עם עוון הבא? מה נעשה? ורבי ישמעאל לא מסכים. אמר לו רבי ישמעאל, ועלו כבר נאמר את השם ומגדף ונחרטה. הרי בפסוק הקודם לזה כתוב גם כן עוד פעם ונחרטה. יוצא לפי זה שכל מקום שכתוב השורש קרת אתה תגיד עוד עולם, אז הוא אומר וכי שלושה עולמים יש, מה הוא יקרת בעולם הזה, בעולם הבא ובעולם הבא בא. לכן הוא אומר לא כך, אלא ונחרטה בעולם הזה. כך אומר רבי ישמעאל. היקרת לעולם הבא. לעולם הבא. היקרת, היקרת. דיברה תורה כלשון בני אדם.
זאת אומרת, באמת אין מה לדרוש מהמילה היכרת, אבל ונכרתה בעולם הזה, היכרת לעולם הבא, היכרת, דברה תורה כלשון בני אדם. זו דעת רבי ישמעאל.
כמו שאמרו הנשמע?
כן, בדיוק. הוא אומר שאין משמעות לכפילות של המילה. טוב, זה קצת קשה, צריך פעם להתבונן לעומק מה המשמעות של האמירה הזאת של רבי ישמעאל, דברה תורה כלשון בני אדם. כי כל פעם שהתלמוד אומר דברה תורה כלשון בני אדם, זה כשלא מבינים דווקא. אבל צריך לדעת איזה בני אדם, כן? יש כל כך הרבה סוגים של בני אדם. טוב.
לא, יש כאן משהו קצת בפרע, כי כשאומרים שמון, את ההדגשה, נכון?
נכון.
עכשיו, אם אתה שומע, כמו ערך היתרון, אם אתה שומע, אתה שומע יותר טוב, אבל אם זה קרות יקרה את הנפש, אז יש לזה משהו, הרי זה ברור שאם יש הדגשה אחת, זה נחרד בעולם הזה. ואם לא, אז מה האלטרנטיבה? כלומר, אם יש חיזוק של ה...
כלומר, לא נוותר לו. כאילו, לא נוותר לו.
אז מה, זה הביטור הזה של הרופא?
אני לא יודע.
זה לא נראה לי...
נכון, לכן יש פה, אמרתי, זה לא פשוט. עכשיו, יש פה שאלה.
האם יש הבדל באיזה סוג הפועל? למשל, שמוע נשמע, זה הדגשה של שמיעה, אבל קרות,
נו.
קרות...
זה הדגשה של הקריטה.
לא, אבל הקריטה זה הרבה יותר, זה דבר הרבה יותר חזק משמיעה.
אני לא יודע, תלוי בהקשר.
אני חושב שברוב המקרים יש
הכפלה
של הביטוי.
עכשיו, זה המקום היחיד. בשאר המקומות לא כתוב כפול. זה המקום היחיד בתנ"ך שאתה תמצא שהביטוי כרת כפול. לכן עוד יותר קשה להגיד דיברת תורה כלשון בני אדם. עכשיו, יש פה שאלה שנשאלה. מה עם המשך הפסוק? בעצם רבי עקיבא ורבי ישמעאל מתעלמים מהעוון הבא. מה יהיה עם אבון הבא? כן, תיקרת, אבונה בא, בין לרבי עקיבא, בין לרבי ישמעאל, מה יעשו לזה? שואל התלמוד את השאלה הזאת. כן, בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא, אבונה בא, מה יעשו מהמילים אבונה בא? מה את רוצה? שמה? לכדתניה, זה כדי ללמד אותנו מה ששנינו במקום אחר, יכול אפילו עשה תשובה, תלמוד לומר, אבונה בא, לא אמרתי אלא בזמן שאבונה בא. כלומר, אבונה בא, לפי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, זה בא לסייג את הכרת. לסייג את הכרת. להגביל את הכרת. אבונה בא, רק אם האבון נשאר בה. אבל אם הנפש עשתה תשובה, כל הכרת נעלם. בסדר? עכשיו, מזה אני לומד דבר מאוד חשוב. לפי, בואו נראה מה ההיגיון בעצם של הכרת לעולם הבא, לפי רבי עקיבא ורבי ישמעאל. למה הוא נכרח בעולם הבא? בגלל שהוא כבר נכרח בעולם הזה. כלומר, אם כבר בעולם הזה הוא הכרית את עצמו, אז זה ברור שאין לו המשך.
אם הוא
דקה
לפני שהוא מחזיר את נשמתו לבורא, אז הוא חוזר בתשובה.
אז זה אבון הבא. אני אומר, לא עשה תשובה. אני אומר, הוא הכרית את עצמו בעולם הזה. למשל, זה כמו צמח, גרעין, שחתכו אותו לחתיכות. אז זה ברור שגם אם נוטעים אותו, לא יוצא מזה כלום, נכון? אז זה בדיוק מה שאומר כאן רבי עקיבא או רבי ישמעאל. כיוון שהוא נכרת בעולם הזה, ממילא תיקרת לעולם הבא. שימו לב שהביטוי המציין את הכרת בעולם הזה ובעולם הבא הוא בעצם אותו ביטוי, שורש כרת.
אז בעצם לצורש זה יש ככה.
היית אומר כרת עכשיו, ממילא, כן, זה כאילו תוצאה. עכשיו, וגם אותו דבר, ונכרתה, תיקרת. יש איזה מין המשכיות בין שני העולמות. בעצם לפי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, העולם הבא הוא המשך העולם הזה. איך שהתחלת פה, אתה ממשיך שם.
ולמה
יש עם זה בעיה. עד ריפוס לא הייתה צפה.
הבנתי את הקושיה.
לא, שתיים, אז בכל מקום אחר שהיה מופיע כרגע, אז זה מופיע גם פעמיים. כלומר, או שיש לך סדר שמור...
אלא אם כן יש לך שמורות אחרת לכרגע, במקומות אחרים.
לא, אז אם זה גם תקף
לכרת... מי אמר שהכרת במקומות אחרים זה לעולם הבא?
אז לא בהכרח.
לא בהכרח, זה בקיים. עכשיו, לפי רבי אליעזר ורבי יוסי יש פה תפיסה אחרת לגמרי. למה הנפש נחרטת בעולם הבא? כי האלוהים רודף את האדם גם אחר כך. זאת אומרת, זאת נקמה. הרגזת אותי בעולם הזה, אני אראה לך בעולם הזה מה שאני עושה לך, וגם בעולם הבא יש לי משהו מצליח.
בעולם הבא זה העולם הזה, אבל?
לפי רבי עקיבא ורבי ישמעאל, אבל לפי רבי אליעזר ורבי יוסי, כלומר, דיינו לפי השומרונים, התפיסה של העונש לעולם הבא היא תפיסה של נקמה. כלומר, אין שום המשכיות בין העולם הזה לעולם הבא. בעולם הבא רודפים את הבן אדם הזה כי האלוהים רוצה לנקום. הרגזת אותי? אז אני אחסי לך חשבון פה, אחסי לך חשבון שם.
זה לא מתאים לתפיסה הזאת שאלוהים נוקם.
נכון, לנו זה לא מתאים, לשומרונים זה מתאים.
מבחינתם זה אותו דבר?
מה?
שאין חשיבות, בעצם אין חשיבות, הם מתקיימים בנפרד העולמות.
נכון.
כי אחרת מה היה קשר?
אז גם אם יש שני עולמות, אבל אין רצף בין שני העולמות.
אז מה העניין שנגיד שלא ללמוד? מבחינתם יכול להיות עוד מיליון עולמות.
נכון, נכון, אין לי שום בעיה לפי זה, נכון. זאת אומרת, עכשיו, לפי זה גם, האפשרות של התיקון לא קיימת. לכן עוון הבא זה לנצח. איך יהודי קורא את הפסוק הזה? לא ייתכן. מה, יקרת, יקרת באמת? לא, רק עם עוון הבא. מובן? זה מובן השני? עכשיו, ההסבר הוא פשוט. למדנו מה זה, בזמנו, למדנו מה זה מידה כנגד מידה. זוכרים את הביטוי הזה, נכון? מידה כנגד מידה, הסברנו שהנפש, אני יכול למחוק, נכון? הנפש, דומה לכלי. לא? רק רגע. הבלוף הוא ברור. אנחנו מספרים לשומרונים כאילו מה שקורה בעולם הבא איננו קשור לעולם הזה. מצד האמת אנחנו לא חושבים כמו ככה. כלומר, מה שרבי אלעזר ורבי יוסי אומר זה לא דבר שהוא מאמין בו. הוא חושב עד רבה שהיא יקרת, תיקרת.
למה הוא עושה?
כי הוא מדבר עם השומרוני, מדבר בשפה שהוא מבין.
הוא משכנע את השומרוני.
לא, השומרוני הרי לא מקבל את זה שיש עולם הבא בכלל. אז הוא רוצה להראות לו שגם לפי הקריאה שלו את הכתוב, הוא מוכרח לקבל שיש עולם אחר. ומהי התפיסה של שומרוני? תפיסה של נקמה.
מתחמן אותו.
הוא לא מתחמן אותו, הוא מדבר בשפה שלו. נאמר. גם לפי שיטתך, לפי השפה שלך שבה יש יחס של עוינות בין הבורא לבין הנברא, אתה צריך להבין שיש עוד עולמות, שהרי כתוב עוון הבא. רודפים את הבן אדם גם אחר כך. לפי היהדות זה בכלל לא ככה, רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אתה רואה, רבי עקיבא אומר, יקרת, יקרת. רבי ישמעאל, כמו שאתה רואה, אומר, ונחרטה, יקרת. זאת אומרת שיש המשכיות, יש רצף בין שני העולמות. בעצם אני ממשיך את החיים שלי, לא רק התחלתי אותם פה, ממשיך אותם אחר כך. ויוצא לפי זה, שאם הנפש דומה לכלי, פשוט מאוד, יש כלי שהוא כמעט סגור, אבל קצת פתוח, אז אפשר להחיות אותו. מתי אדם נחרט? זה שאדם חתך את עצמו ממקור החיים. אבל, זה נקרא עוון הבא. אבל אם הוא נפטר, אז עוונה כבר לא בא. לכן הוא יכול לחזור בתשובה. איך אומר הכתוב ביוב? כי יש תקווה לעץ, כי היא קרת. ברור? הוא מצמיח יונקות מחדש. טוב. למה שלא יהיה עוון בעולם הבא? מצוין, אני התחלתי גרוע, אני
אמשיך. בעולם הבא, בגבול הבא, בעולם הבא זה עולם שכולי.
לא משנה איך זה, תקרא לזה. העיקר, ההמשך. ההמשך.
כאילו לא עולם מתוקן כבר בעולם הבא?
לא, מה פתאום. יש הרבה עבודה. טוב, אז עכשיו זה יותר מובן, כן?
והעוונה הבאה לא יכול להיות בעולם הזה?
יכול להיות גם בעולם הזה, אבל יש אפשרות לתקן. כלומר, כל זמן שהעוון בי, אני נחרט, אני עכשיו משתחרר מן העוון, אני מתוקן. העוון כבר לא בי.
אם הייתי קורא את זה בצורה מופשטת, הייתי אומר, אוקיי, זה לשון העם, כי קראת יקראת, והעוון הבא. כלומר,
אתה יודע,
יש לך מספיק אישים שנחרטו.
כן, אבל אז אין שום קשר בין שני הביטויים. המילה עוון הבא, אפילו מבחינה דקדוקית, איננה דומה למילה קראת. אז זה נשמע כאילו
הדבקה. כלומר, אין איזה סיבה הגיונית לזה שתהיה עבונה בה.
למה? יש לך אישים בהיסטוריה שאתה, יש גם עבון, יש בהם קלון בשם הזה.
אבל זה לא קשור לעיקרת.
הם נחרטו.
איך הם נחרטו? מתו.
הרגו אותם.
נו, אז איך עכשיו עבונה?
ויש גם עבון עם מי
ש... זה לא בא. זה עבון בזיכרון של האנשים, אבל לא בא. היא עצמה...
בנפש עצמה.
הנפש כבר נעלמה, כי מי שאומר שאין עולם הבא. ברור? טוב, עד כאן זה לגבי השומרונים. מה יהיה עם מלאכים? גם המלך, השכבה הפוליטית, גם זה שאלה בפני עצמה. איך כתוב כאן? שאלה קליאופטרה, מלכתה, המלכה, את רבי מאיר. כן, זה ארבע שורות לפני הסוף. שאלה קליאופטרה, מלכתה. את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום, חג שמח.